בעמוד 88, פרק למד ה', אנחנו בפרק למד ה'. יש שם נקודה ככה באמצע העמוד, בייחוד גמור, נקודה, והנה עניין השראת השכינה. נכון? ושם הגענו? בפרק למדי, אז רק נזכיר, אנחנו מתחילים את ההקדמה לפרק ולפרקים האלה, עסקנו בפעם הקודמת בהרחבה, והסוגיה שאנחנו נכנסים אליה היא חשיבות המעשה, עניין המעשים, דווקא העובדות בפועל, המעשים, המצוות בפועל. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, ועכשיו אנחנו עסוקים בתוספת ביאור בער היטב במושג לעשותו. למה השראת השכינה יכולה לחול דווקא על העשייה? זאת הסוגיה שאנחנו בתוכה. הקדמנו לה את דברי הינוקה בזוהר. בסדר? את דברי הינוקה בזוהר. אולי נחזור רק להתחלה בקריאה. נחזור רק לקריאת ההתחלה. הרחבנו בזה הרבה מאוד. בפעם האחרונה, רק נחזור לתחילת הדברים. אולי הם פספסו איזה שיעור, אני יודע מה שזה. אז נחזור לתחילת הדברים רק באמת, אבל בלי להוסיף מילה. והנה לתוספת ביאור תיבת לעשותו בתחילת הפרק. וגם להבין מעט מזער. ירידת נשמותיהם לעולם הזה. ירידת נשמותיהם לעולם הזה של הבינוניים. להתלבש בנפש הבהמית קליפה וסיטרה אחרא. מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם. הרי לעולם ולעולי העולמים הבינוני כבינוני ממשיך להתמודד בעצם כוחות הנפש במאבק. בלבושי הנפש הוא יכול לנצח. במעשה, במחשבה ובדיבור. אבל המאבק עצמו במידות ובשכל ממשיך. מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם ולדחותה ממקומה מחלל השמאלי שבלב, שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח, כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה. לכן נירור עבירה אין אדם ניצול ממנו בכל יום, נאמר על הבינוני, שמשמעותו שהוא לא יכול להינצל מההרהור בלב. הוא יכול לשלוט בשלב מסוים על האם זה מפתח את המחשבה או לא מפתח את המחשבה, אבל עצם המאבק ממשיך להיות. רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם כנזכר לאל. ואם כן, כאן הפתיחה לאחת הנקודות הכי גדולות פה. למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה, נשמותיהם של הבינוניים, לריק חס ושלום, להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו. ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליים לתושייה. הרחבנו הרבה הרבה בכל מילה פה. בנחמה ובתושייה ובכפליים, דיבר. ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם, לא בתוך תומותם, אלא בתוך תורתם ועבודתם. והנחמה הזאת היא באה להגיד לא רק שעצם המאבק וההתמודדות עושה נחת רוח למעלה. את זה כבר ביררנו. מי אמר לך שהנחת רוח למעלה מהמאבק של הבינוני זה פחות מהנחת רוח מהצדיק הגמור? זה כבר דיברנו באריכות רבה בפרקים הקודמים. עכשיו זה בעצם הבנה של המושג השראת שכינה. והוא בהקדים לשון הינוקה בזוהר פרשת בלק על פסוק החכם עיניו בראשו. זה הבסיס לכל. רק נקרא את זה ונחזור למקום שאנחנו צריכים להתחיל בו. החכם עיניו בראשו כתוב בקהלת, והכסיל בחושך הולך. שואל הזוהר הקדוש, החכם עיניו בראשו, וכי באן אתר עינו דברנש וכו'. ברור שהחכם עיניו בראשו, מה זה חידוש פיזיולוגי שהעיניים נמצאות בראש? אני יודע, אלא איפה נמצאות העיניים? אלא קרא הכי וודאי, אלא כוונת הפסוק היא כזאת. ניתנן, לא יהך ברנש בגילוי הדרש ארבע אמות. אומר הזוהר הקדוש, כתוב שלא ילך אדם בגילוי ראשו ארבע אמות. מה הייתה? מה העניין של לא ללכת בגילוי הדרש? דשכינתה שריה על רישי. שכינה שורה על ראשו של האדם. למושג הזה ניכנס עוד מעט, כי רק דיברנו על העניין, אבל לא דיברנו על המושג הזה. וכל חכם אינו היא ומילו היא בראשי אינון. החכם עיניו בראשו פירושו, החכם עיניו, מעייניו, עיונו, דיבוריו, זה במה שנמצא על ראשו. הוא כל הזמן חושב על מה שנמצא על ראשו. ומה נמצא על ראשו של אדם שבו הוא מתעניין? זה עינוי. החכם עיניו בראשו. הוא מתעניין, הוא שם ליבו. מה נמצא על ראשו של אדם? שכינתה שריה. כלומר, במה הוא מתעניין? בהוד שריה וקיימה על רישי. שורה וקיים. זה שני מושגים, נדבר עליהם בהמשך. וכד עינוי תמן, וכשעיניו מוסתבות, כשהעיניים מכוונות, כשתשומת ליבו מוסבת לשם לשכינתה דעל רישי, לינדה, צריך הוא להיות מודע, דהו נהורה דאדליק על רישי, אור השכינה הזה, שדלוק על ראשו, שכינה על ראשו של אדם, אותו האור הדלוק על ראשו, יצפריך למשחה. זקוק לשמן. זה לא יכול לדלוק בלי שמן. יצפריך למשחה. בגין, בגופה דברנש, איהו פתילה. הגוף של האדם מראשו ועד רגליו, זה הפתילה. על ראשו דולק אור השכינה. אור כמו כל אש, רוצה לברוח תמיד מהפתילה. כי הוא רוצה לחזור למקורו. וכדי שהאור יהיה מחובר עם הפתילה, אז הפתילה מנסה למשוך את האור, אבל האש אלמלא יהיה שמן, תשרוף את הפתילה בשנייה אחת, ותעוף, אין, לא יהיה. בגין דגוף הדברנש אי הוא פתילה, ונהור הידליק לאלה, ושלמה מלכה צבח ואמר, שלמה המלך צובח ומצווה ואומר, ושמן על ראשך לא יחסר. באותם פרקים בקהלת, שלמה שאומר במקום אחד, החכם עיניו בראשו, מדבר על הראש במקום אחר, ואומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. מה זה ושמן על ראשך לא יחסר בממשיל בשלמה, בשלמה של קהלת? דהנהורה דבראשו יצטריך למשחה. באותו ראש שהחכם עיניו, מה יש מעל ראשו? הוא צריך לחשוב כל הזמן איך אני משמן, איך אני ממלא, איזה שמן אני נותן לפתילה כדי שהאור ידלק. ואינון, מהו השמן? עובדן טבן. מעשיו הטובים של האדם הם השמן שנותן לאור לדלוק, ונותן לפתילה להמשיך ללא את התפקיד שלה שהאור ידלק. עד כאן לשונו של הזוהר. וכאן פתח התניה בשאלה הגדולה. הנה ביאור משל זה שימשיל אור השכינה לאור הנר, שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן. וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. למה בעצם לא די לו בנשמתו שהיא חלק אלוהה ממעל? להיות היא כשמן לפתילה. שתשמש הנשמה בתור השמן, היא שמן הרבה יותר איכותי. ולא איזה תלוי מעשים טובים. מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה נשמת האדם, אגב הפרק הזה כולו עוסק בהבנה למשכיל. אם תשימו לב, שתי המילים האחרונות של הפרק, אני מקווה שנוכל להגיע אליהם עוד מעט, זה והמשכיל יבין. נדיר מאוד. והמשכיל יבין. חסידים בפרק הזה היו אומרים, והמשכיל יבין, והאויבד יריש. הפרק הזה עוסק בהשכלה, בהבנה של הדברים במכוון, בהבנת השראת השכינה. להרגשתו של העובד מגיעים בהמשך. מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה נשמת האדם, זה דבר פלאי, אנחנו בכוונה קוראים את הכל כדי להגיע למקום שאנחנו נמצאים. כי הנה נשמת האדם, באשר היא נשמת אדם, אפילו הוא צדיק גמור, זוכרים את ההגדרות, צדיק גמור, שאין לו בכלל מאבקי נפש, צדיק הגמור, רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא עכשיו בעולמות אחרים לגמרי, והמאבקים שלהם, כל מה שדיברנו בצדיק הגמור, בהתהפך. עצם זה שיש נשמה, כי הנה נשמת אדם אפילו צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים. כלומר, הוא כבר בכלל לא עובד השם בהתקפיה, אלא רק ביראה ואהבה בתענוגים. אף על פי כן, גם מי שמצליח להיות כאילו כזה מרכבה בעצם לכל, בטל לגמרי, אינה בתהילה, מי? הנשמה, במציאות לגמרי. כאן מביאים לאט לאט את המושג השראת שכינה. ליבטל וליקלל באור השם ממש. המושג השראת השכינה מבקש הזוהר ללמוד דווקא עם נר ופתילה ואש. כי ככה נוכל לקלוט את המושג השראה במובן הכי פשוט. איננה בתהילה במציאות לגמרי להיבטל ולהיכלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור עם אור השם. למה? רק הוא דבר בפני עצמו. ירא השם ואוהבו. האדם הכי עליון, הצדיק הגמור, אהבת השם שלו היא מה? יש מי שאוהב. יש מי שירא. אבל יש פה נברא. הנברא הוא עדיין בפני עצמו. לעולם עצם הבריאה אומרת שכל נברא הוא יש בפני עצמו. אחרת תמה תקופת הבריאה. עולם הבריאה אומר שאתה בפני עצמך, אתה ברור. אתה לא בטל לגמרי, 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 כי אחרת הכל בייחוד על העילה. אחרת בכלל אין עולם. בעצם קיומי אני נפרד. בעצם קיומי אני בפני עצמו. אני יש. למרות שבעצם מבחינת ההבנה שלנו אנחנו יודעים שהכל אין. בדעת עליון העולם הזה הוא אין. עוד מלבדו אין שום יש. אין ישות, לא אין עוד אלוה. אין. ומה היש היחיד שיש בעולם הזה? הוא לבדו הוא. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אבל בעצם הבריאה, מה אתה הקדוש ברוך הוא? הוא ביקש ממני להיות יש בפני עצמו. עכשיו אני יודע שהיש הזה הוא לא אמיתי במובן של האמת של דעת עליון. אבל הוא לימד אותי לכלול את שתי הידיעות האלה ביחד בחיים, מה שאנחנו מדברים עליו תמיד. אל דעות השם. הוא בחסדו, אל זה חסד, נותן לנו את הכוח לחיות את שתי הדעות האלה. לדעת שהשולחן הזה הוא אין, לדעת אנחנו ערב פסח שהכל הוא הפקר כאפרה בערה, לדעת שאנחנו לא משקרים כשאנחנו אומרים בטל ומבוטל כהפקר באפרה בערה. אנחנו אומרים כימיה פשוטה, אנחנו לא מחדשים כלום. לדעת שאני יכול לחיות את זה שזה הפקר כאפרה בערה כדי לצאת ממצרים, אבל לדעת שאני יש, כי אחרת אני לא אוכל מצא. כי אחרת אני לא אפעל. אז גם הנשמה של הצדיק הגמור היא יש בפני עצמו. כדי שהאור ידלק, צריך שהשמן יהיה מה שנותן לשכינה הזאת, שנמצאת למעלה, לשרות בדבר הבטל לגמרי במציאות. ולא הפתילה עצמה. הפתילה לא פתילה לגמרי במציאות. בין האש לפתילה יש מלחמה. מה מאפשר לפתילה להיבטל? השמן. השמן הזה צריך להיות מושג בטל לגמרי, לגמרי, לגמרי במציאות. מה יכול להיות בטל לגמרי? מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, שמה הם? אנחנו תמיד עד שלמדנו תניה, הדגשנו את זה שהמצוות הם כנגד עבריו של אדם, הכל נכון, ודאי. אבל מה החידוש שלנו לאורך כל הדרך שהמצוות הם מה? הם לא כנגד, אלא הם עברים דמלכה. והמצווה היא רצונו של השם יתברך. ורצונו של השם יתברך, שבא לידי ביטוי בהלכה, הוא ההולכה החשמלית, האלוקית, של רצונו יתברך הפנימי, שבא לידי ביטוי בפעולה הזאת. זה לא פעולה שלי. איך אמרנו בסוף השיעור הקודם? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי, זה יום אחרון של כתיסה ופרשה, ואין אתה רשאי לערער אחריה. הזכרנו שהרב חרל"פ מסביר בשם הרמב"ם, על פי הרמב"ם, שלא ואין אתה רשאי לערער אחריה ולהגיד כיוון שאני לא יודע את הטעם לכן אני לא עושה. אלא הפוך, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה, תשמעו טוב, שמה כשתהרהר, אם הפירוש היה כמו שאמרנו מקודם היה צריך להיות כתוב ואין אתה רשאי לערער. שמה כשתהרהר תבין טעם ואז תקיים את זה בגלל השכל. אז עוד פעם אתה עושה הכל בגלל השכל שלך. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי ואין אתה רשאי לערער אחרי השמה לא תוכל להשרות שכינה. שמה 100 גרם שכל שלך יחליף את הביטול המוחלט להשראת השכינה. לכן לנוכרי פתרתי בהסברים הכי יפים. אתה תזכור אחרי ההסברים היפים לגמור תמיד בסוף. אבל חוקה חקקתי, גזרה גזרתי ואין אתה רשאי לערער. זה המהות. החוק הוא מה חקוק בתוכך, הוא עצם העניין. אז הנשמה עצמה היא לא יכולה להיות השמן. למה? מפני שזה עדיין יש בפני עצמו. יש עליון, יש גבוה, אבל יש. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים שהם רצונו יתברך ורצונו יתברך ומקור החיים לכל העולמות והברואים, שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון, וכולי וכולי וכולי, ופה ברשותכם אני מדלג קצת כי את כל זה למדנו. לא, בעצם נמשיך בקריאה. שיורד עליהם הרצון העליון הזה על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא, בלי להסביר יותר מדי, ממש במילים, זה דברים שמדברים בהם הרבה. אבל כשאנחנו מדברים על הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא, תזכרו את המושג. יש, גם כשאני מדבר על רצון, יש הרבה שלבים ברצון. עד שאני מגיע לרצון הפנימי, הדוגמה שאנחנו תמיד מביאים, אני רוצה עכשיו לעבוד. למה אתה הולך לעבודה? כי אני רוצה שהמפעל יתפקד. זה רצונך הפנימי, אז אתה מוכן למות? לא, מה פתאום? אני צריך להביא פרנסה הביתה. זה רצונך הפנימי, מה פתאום? אני צריך שהילדים יחיו. זה רצונך הפנימי. כלומר, יש בסוף רצון שהוא הרצון הפנימי. הוא עטוף באלפי רצונות חיצוניים. ולא נתקנו עלילות. הכל, הכל, הכל מוביל לשם, בדיוק. והרצון הפנימי הזה עטוף בהמון המון רצונות חיצוניים. רצונו הפנימי של הקדוש ברוך הוא, זה המצווה הזאת. רצונו הפנימי, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כשהוא ברא את העולם הזה, הוא ביקש שתהיה לו דירה בתחתוניים, ורצונו הפנימי מתבטא במצווה הזאת, בפעולה הזאת. שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא, וירידת המדרגות. ממדרגה עליונה לתחתונה וכו' וכו', עד שיוכלו להתאבות ולהיברות יש מאין, ודבר נפרד בפני עצמו, ולא ייבטלו במציאות, כנזכר לאל, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לתת לכל דבר יש בפני עצמו, ואז אתה בעצמך, בזכותך עצמך, תגלה את האין סוף שבתוך כל דבר. איך זה יקרה? כשכל דבר יקבל את הישות בפני עצמו. זה בריאה, זה בראשית ברא אלוקים. זה הצמצום, זה ההסתר פנים. מה שאין כן המצוות, שהן פנימית רצונו יתברך. בסדר? מה שהסברנו הרגע. מה שאין כן המצוות, שהן פנימית רצונו יתברך, הפנימית של הרצון. הפנים, פנים, פנים רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל. בכל רצון של הקדוש ברוך הוא יש איזשהו הסתר. אני רוצה, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, מהאדם אפשר להבין, מבשרי יחזה אלוה. מה זה באמת לנתח אותך, להבין אותך עד הסוף, להיכנס אליך עד הסוף, להבין מה הפנימית רצון? מה פנימית הרצון? כי כל הזו נגעתי בפנימית הרצון אני עוקף. ופנימית רצונו יתברך, שאין שם הסתר פנים כלל, זה לא הסברה שלי, גם הצדיק הגמור. זה לא הנשמה. כי הנשמה היא לא סיבה לבריאת העולם, לנשמות נפלא למעלה. אלא מה זו הירידה צורך עלייה שדיברנו? זה שהנשמה תופיע בגוף, וכל פעולה למטה תגלה את האור האלוקי. על זה מדובר, על החושך, על ההסתר. מה שאין כן המצוות שאין פנימית רצונו יתברך ואין שם הסתר פנים כלל, אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל, אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. כשאתה לוקח אתרוג ביד, כשאתה מדליק נר של שבת, אז האצבע הזאת הופכת להיות עכשיו ידו הארוכה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה לא הנשמה, הסברה, משהו שהוא בפני עצמו. זה כמו שתמיד אנחנו מדברים על המתג של החשמל. אני לא יודע מה אני מבין בחשמל, רק אני יודע שהרצון הפנימי של הופעת האור תלוי בלחיצה שלי. אני לא מבין כלום. וככל שזה בפני עצמו יותר, זה פחות יכול לאפשר השראת שכינה, הוא מגדיר עכשיו את המשפט הזה. ואם העניין השראת השכינה, להבחין בין השראת שכינה, לנו זה כל יום אנחנו עוסקים, אז אנחנו מזכירים את זה. השראת שכינה אין פירושו קיומו או כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא קיים כל הזמן, מלוא כל הארץ כבודו, וסובב כל עלמין וממלא כל עלמין. מה זו השראת שכינה? השראת שכינה זה איך אני נותן לאור האלוקי הזה להופיע. קדוש ברוך הוא נמצא, איך הוא אמר שם החידוש הערים, במקום שנותנים לו להיכנס. איך אני נותן לשכינה לשרות, שכון בארץ. זוכרים את דברי חז"ל? שכון בארץ, השרי שכינה בארץ, שכון בארץ, עשה שכונה בארץ. שכון בארץ זה איך תיצור מציאות פה עובדתית. ואם העניין השראת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך ואור אין סוף ברוך הוא, כאן המילה הגדולה, באיזה דבר אש לא יכולה לדלוק אם אין פתילה שתדליק אותה, ולפתילה אין שום משמעות אם אין שמן שיאפשר לאש הזאת להופיע באיזה דבר. אם האש הזאת נעלמת, היא לא נעלמת. היא ממשיכה להופיע עכשיו שם תחת גלגל השמש באיזשהו מקום. גלגל הירח, דיברנו על זה כמה פעמים, לא יודע איפה אפילו. היא נמצאת. רק שרגה בתיארה, מה יהני. היא לא מופיעה, השכינה לא שורה. אז אין אור, יש אור. כמו שיש שמש, גם אם התריסים מוגפים. אבל אין השראה. כי אין מקום שבו זה נתפס. המקום שבו זה נתפס כדי שתשרה שכינה צריך להיות שני דברים. מקום, דבר, משהו, שהוא אין. איך יכול להיות דבר כזה? נשמה, גם לא. אז מה יכול להיות? מה יכול להיות איזה דבר שהוא אין מוחלט? זה אובדן תבן. חכם עיניו בראשו, והוא משמן כל הזמן את הפתילה בעובדן תבן. המעשה שהוא בעצם לוקח את כל הכוחות, את כל הלבושים, והוא איננו אלא איברים דמלכה. גבל, הוא מתחיל את זה עכשיו להסביר. ודאי. תכלית תשובה מעשים טובים. המשפט שמופיע בחז"ל הוא תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. לזה אתה מתכוון. אז הרבה שאלה אתה נשאר. תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זוכרים את ההגדרה לתשובה ומעשים טובים? היא תופיע עוד רגע. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אני הרי שואל כמה פעמים, תשובה ומעשים טובים זה בדרך כלל שני דברים אחרים לגמרי. כי תשובה זה על משהו שהיה בעבר, ומעשים טובים זה פעולות שאני הולך לעשות. תניה מסביר, יפה שעה אחת של תשובת הנפש למקורה, שיכולה להתרחש רק על ידי מעשים טובים. בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. שעה אחת של תשובה יכולה להתרחש רק בעולם הזה. אתם יודעים אגב למה? כי בעולם הבא אין שעות. שעה זה דבר. ואתם יודעים מה זה עוד שעה בעברית? שעה. כשיש דבר שאין לו ישות, אלא הוא כולו שבעה. ולתפילתם שעה. שעה זה פני. יצא השם אלוהינו בעמך ישראל, ולתפילתם שעה. שין עין ה. מה שאין כן המצוות שהן פנימית רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל. מבינים את המשפט? בחיצוניות הרצון תמיד יש הסתר פנים. עזוב תכלס, באמת, אני יודע שהמפעל זה הדבר הכי חשוב לך בחיים. זה עדיין מסתיר את הפנים. זה המושג הסתר פנים. עדיין זה לא הסיבה שאתה פה. יש עוד משהו, לא קניתי. יש עוד משהו, גם במובנים לא טובים. עזוב, יש עוד, תנתח כבר את הסיפור האמיתי. אז המצוות הן פנימית, רצונו יתברך ואין שם הסתר פנים כלל. וכיוון שהמצוות הן הרצון הפנימי, האמיתי, ואין שום הסתר, אז אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל. הנשמה היא לא רצונו הפנימי. הוא בורא הכל, הוא בורא להבדיל, להבדיל מהנשמה של הצדיק הגמור, הוא גם ברא את האלוהים האחרים. כי גם זה רצונו. מה שאנחנו קוראים מאחוריים. הכל הוא רצונו, אבל זה עדיין לא רצונו הפנימי שאין בו הסתר פנים. רק במצווה עצמה אין הסתר פנים. לכן קהלת שעושה כל הזמן בשמן ובמעשים, ואלה המסקנות שלו, בא ואומר, את ההבל של העולם תנצל, ההבל זה הדבר הכי משמח וטוב שיש בעולם. אם כל העולם הוא הבל, סימן שיש ראשית. ורק צריך להבין מהו הדבר הפנימי. סוף דבר, הכל נשמע. כל מה שדיברנו עליו נשמע, את האלוהים ירא. ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי השאר זה הסתר פנים. אז במה יכול האדם לגעת באין סוף? בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אז ממילא אין החיות שבהם, שבמצוות דבר נפרד בפני עצמו כלל, כמו באצבע שלי, כמו בנשמה של הצדיק הגמור. אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. ממילא רק זה יכול לשמש לשמן. מימי עניין השראת השכינה הוא גילוי אלקותו יתברך, ואור אין סוף ברוך הוא באיזה דבר. ראינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם ובטל לו במציאות לגמרי. שאז הוא ששורה ומתגלה בו השם אחד. אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה ומתגלה בו. וכאן בא ההסבר הגדול, אלדד, בזה אנחנו התחלנו. ואף צדיק גמור, שמדבק בו באהבה רבה. צדיק גמור. שזוכה להידבק בקודש ברוך הוא באהבה רבה. זוכרים את המושג אהבה רבה. לא אהבת עולם. לא אהבה שניתנת איכשהו לקימות. אלא רבה בעברית כבר דיברנו, הולכת ומתרבה כל הזמן. עכשיו לכאורה, אם מדובר באהבה שכל הזמן מתרבה, אז בעצמו יכול להיות שמן. כי הוא נמצא במציאות של אהבה רבה. המילה רבה בתורה משמשת לנו או כרבה בתור תואר, או כרבה בתור מתרבה. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. לא הרבה ראה, אלא היא הולכת ומתרבה, אמר אי אפשר להמשיך. האהבה רבה של הצדיק לכאורה כן מהווה שמן, כי היא כל הזמן אין שנייה שלו. ואף צדיק גמור שמדבק בו באהבה רבה, הוא רומז לנו לאהבה רבה, אהבתנו ודבקנו במצוותיך, אהבה רבה כל ודבקנו שם, באהבת עולם. ומזה מגיעים מהברכה של אהבת עולם להשם אלוקינו, השם אחד. ממילא האהבה רבה הזאת יכולה הייתה להיות לכאורה, נו, השמן האיכותי ביותר, זה לא שמן, תחשוב על השמן של אהבה רבה של משה רבינו, ועל השמן שלי כשאני חותך את הקוגל ועושה מצווה. מה אתה מדבר לך? זה שמן להשראת שכינה וזה לא. אתם מבינים מה כתוב פה? מה כתוב פה על, על, על מצווה שיהודי עושה? שלא מבין את הערך של מעשה טוב, על פעולה, על צדקה ביד. ואף צדיק גמור שמדבק בו באהבה רבה, ולכאורה עצם ריבוי האהבה הוא השמן הכי עוצמתי שיכול להיות, כי זה צדיק גמור שחי בהתהפכה. תזכרו על מי מדברים פה. אז יש פה התהפכה, יש פה ביטול, יש פה אהבה שהולכת ומתרבה, הרי לית מחשבה תפיסה בכלל באמת. הרי בסופו של דבר עדיין יש כאן מחשבה. והמחשבה דילי היא תמיד נפרדת, כי לית מחשבה תפיסה בכלל באמת. לא יכולה באמת לתפוס את המחשבה, כי אמיתת השם אלוקים אמת. מה פירוש העניין האמיתי של השם אלוקים אמת? אמת, מה שאנחנו מסיימים בו את קריאת שמע, את השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקים אמת. כלומר, השם שלמעלה מהכל, ההוויה, מעל הזמן, למעלה מהכל, אלוקים שפירושו מה? ההסתתרות והצמצומים וההופעה בכל הסתתרות ובכל גבורה שהיא, אמת. אז מה העניין של השם אלוקים? אמת. אמת אגב לא מופיע במקור. במקור כתוב בפסוק, אני השם אלוקיכם. אנחנו מחברים את האמת. אנחנו הופכים את השם אלוקים אמת. כי אמיתת השם אלוקים אמת הוא ייחודו ואחדותו, שהוא לבדו הוא ואפס בלעדו ממש. לא שהוא אל אחד, אלא שאין עוד מלבדו ממש. ואם כן, זה האוהב. מי זה זה האוהב? הצדיק הגמור שחי באהבה רבה. זה האוהב שהוא יש. אם הוא אוהב, הוא יש. אמרתי לכם פעם, כשהיה צמח צדק, ילד קטן, צעיר, הוא שאל את תתניה, אתה אומר השם אלוקינו השם אחד, פירושו שאין עוד מלבדו, אז איך ואהבת? מה עושים? אני צריך ואהבת, איך אני יכול? שאלה מצוינת. או אחד או ואהבת. התשובה היא, שזה צריך, ברוך שם כבוד מלכותו, לא למה. שזה צריך את ההבנה של ההסתתרות. ושזה צריך לקלוט, שאתה הצדיק הגמור יש. אז מה אתה צריך? אתה צריך את המעשה הטוב. אתה צריך את הפעולה, אתה צריך את השמן. ובבחינה של השמן, זאת מטרת כל הסיפור של הבריאה. כי הרי במה התחיל כל הפרק בשאלה? למה בכלל הביא אותנו הנה לכאן? כי אם המדובר הוא על מחשבה או דיבור, אלה שלושת לבושי הנפש, יכול להיות שבעולמות העליונים זה יכול להיות הרבה יותר עליון. אבל עשייה לא יכולה להיות אלא פה. ומטרת הכל זה על לעשותו. לכן לא בפיך ובלבבך ובעשייתך. אלא בפיך ובלבבך ואת הכל 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 למטרת לעשותו. או בעברית אחרת הכל 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 דרך לעשותו. אבל לעשותו הופך להיות בעצם עצם העניין המהותי של היכולת להשרות שכינה בעולם הזה. רק דקה, הוא גומר. אם כן זה האוהב שהוא יש ולא אפס. אפס זולתו צריך להיות, והאוהב הוא לא אפס, כי יש ואהבת. הוא לא יכול להיות אפס. אבל המצווה הוא אפס. אתם מבינים למה גדול המצווה ועושה ממי שאין מצווה ועושה? כי המצווה הוא אפס. הוא עושה עכשיו רצון מלכה. אם כן זה האוהב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה דילי, פיסה בי כלל. שנייה אחת. ואין אור השם שורה ומתגלה בו, אלא על ידי קיום המצוות. תשמעו מה כתוב פה. הצדיק הגמור, איך אור השם מתגלה בו? רק על ידי קיום המצוות. אתם מבינים מה הוא רמז כשהוא אמר באהבה רבה ונדבק בו בקודש ברוך הוא? הוא רמז לנו לחזור לברכה. ומה כתוב בברכה? ודבקנו איך? במצוותיך. אז הפירוש הפשוט, ודבקנו במצוותיך, תן לנו להיות דבקים במצוות שלך. והפירוש שאתה נלמד אותנו עכשיו, תן לנו להיות דבקים איך? יש רק דרך אחת, על ידי מצוותיך. אין לנו אפשרות אחרת להיות דבקים. את מקדימה, נגיע לזה עוד מעט. יש מצוות של מחשבה, יש מצוות של דיבור, יש מצוות של מעשה. בהמשך הדברים יהיה, מה תפקיד מצוות המחשבה, מה תפקיד מצוות הדיבור, מה תפקיד מצוות המעשה. אבל אם אני אעסוק רק במצוות של מחשבה, אז אני מדביק רק את המחשבה שלי. אז אני לא דבק. ודאי שאהבה היא מצווה. כמו כל מצוות המחשבה.
אז זה לא מספיק.
ודאי, אז אין מדבקים. ברור. זה כמו להדביק חלק מהקיר. זה מדביק את החלק, אז אין כאן מדבקים, זה בדיוק הפוך. פילי פלאות, אבל איך הוא יגלה שהאוהב זה מצווה? כי יש גם מצוות ששייכות לעשייה. כל עוד האהבה היא בלבדה מופיעה, זה אלוהי אריסטו. זה לא אלוקי אברהם. אלוקי אברהם זה כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו לשמור ועשו. צדקה ומשפט בארץ. כל עוד האהבה הגדולה היא ביטול גמור של הדביקות הזאת, היא בסופו של דבר מפתחת את היש, למרות שאני יכול להיות בטל החלוטין. היא לא יכולה להשרות את אור השם. להשרות, אגב, כמו שכשילדים עושים עם צמר גפן, להשרות זה לתת את הכל ולאפשר לזה לצמוח גם במקומות שאתה בכלל לא יודע. זאת השראה. כאן בעצם הוא מתחיל, אנחנו כבר כמעט עומדים, אבל כאן בעצם הכל מתחיל עכשיו בחלוקה של המצוות. נגיע לזה מיד. כן, מתיה. אם כן ואם כן, זה האוהב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה, דילי, תפיסה בכלל. לית מחשבה דילי, בכוונה הוא הוסיף את המילה דילי, הפסוק הוא לית מחשבה תפיסה, לית מחשבה דילי, הרי הוא קיים, אז זה מחשבה שלו, לכן הוא הוסיף את הדילי. לית מחשבה דילי, מה אפשר לעשות? הוא יש, הוא פה. אם אחד, אז איך ואהבת? הוא יש. אבל לית מחשבה דילי, תפיסה בי, כלל. ואין אור השם שורה ומתגלה בו, אלא על ידי קיום המצוות, שהן רצונו וחוכמתו יתברך ממש ולישום מסתר פנים. בגלל כל הזמן אני אדלג ברשותכם על ההגעה, אנחנו ניכנס אליה אחר כך. בסדר? ניכנס אליה אחר כך. והנה, כשאדם עוסק בתורה, טוב? והנה, כשאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו, שהיא נפשו האלוקית, כאן נכנסים לחלוקה בין מצוות המחשבה והדיבור והמעשה. הנה, כשאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו, שהיא נפשו האלוקית, עם שני לבושיה הפנימיים לבדם, שהם כוח הדיבור ומחשבה. שלושה לבושים לנפש. כוח הדיבור, כוח המחשבה הוא הפנימי ביותר, המחשבה זה הכוח לחשוב, יש אותיות מחשבה, זוכרים? כלומר, המחשבה זה הלבוש הכי פנימי של הנפש, כי בעצם היא מאוחדת עם הנפש. למרות שהיא לא עצם החוכמה והבינה והדעת, היא כבר התרגום של החוכמה והבינה והדעת למחשבה. היא גם התרגום של המידות למחשבה. המחשבה היא כבר התרגום של כוחות הנפש, אבל היא הכי מאוחדת עם הנפש, היא הכי תמימית. וכך בעצם היא תמידית. בסדר? המחשבה לפעמים כשהיא חולנית היא לא יכולה לעזוב אותי. היא תוקפת אותי ותוקפת אותי ותוקפת אותי. יש בה תמידיות. הדיבור הוא לא תמידי, אני שותק כשאני ישן. והמעשה הוא פחות מדי. הוא הולך עם זה לאט. והנה כשהאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו שהיא נפשו האלוקית עם שני לבושיה הפנימיים לבדם, שהם כוח הדיבור ומחשבה. אדם עוסק בתורה. עוברים עכשיו לסוגי המצוות. הוא לומד תורה. אז מה בעצם קורה לו? לאט לאט, ככל שהוא מרוכז יותר, הוא חושב תורה. זה מתחיל מהדיבור, הוא מדבר תורה. הוא לאט לאט חושב, אמרנו כבר פעם, ושיננתם, זה שהדברים משתנים בך ואתה משתנה, והשינוי הזה מתרחש על ידי שינון. דיברנו בשבוע שעבר על השיניים, ושיננתם. ואז כשהאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו שהיא נפשו האלוקית עם שני לבושיה הפנימיים, לבדם שהם כוח הדיבור ומחשבה, נכללות באור השם אין סוף ברוך הוא, ומיוחדות בו בייחוד גמור, והיא השראת השכינה על נפשו האלוקית. כמאמר חכמנו זכרם לברכה, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה, שימו לב לביטוי, אימו. מה זה נקרא שכינה? אימו, השריה או השראה. מה זה שכינה אימו? שהשכינה שורה על נפשו האלוקי. כי מה? כי הלבושים של המחשבה והדיבור, בסדר? עכשיו הנפש האלוקית מתלבשת במחשבה ובדיבור שלי, והמחשבה והדיבור שלי והמחשבה והדיבור האלוקיים נעשו אחד. אז זה נפלא. אך כדי להמשיך אור והערת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמי, חז"ל אומרים, בכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת עוון. המהר"ן מפראג, לדעתי הוא היסוד כאן של הדברים בפרק, מסביר למה. כי תורה שאין עמה מלאכה היא עיסוק בנפש, במחשבה ובדיבור, והנתקה בין הלבושים של המחשבה והדיבור לגוף. כשההנתקה הזאת נוצרת, אז אתה מסתכן. לא כתוב כל תורה שאין עם המלאכה לא טוב. כל תורה שאין עם המלאכה גוררת אבון שלא היה נגרר אחרת. זה הרבה יותר חמור. כי אתה עוד יותר מנתיק בין הלבושים הפנימיים שלך לבין המציאות. אך כדי להמשיך אור והערת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמי, שהיא הנפש הבהמית החיונית, דיברנו על זה הרבה הרבה הרבה, היא המחיה, היא הדם, היא החיוניות, היא התנועה, המלובשת בגופו ממש. עכשיו מה זה הנפש הבהמית הזאת? הנפש החיונית הזאת. היא גורמת לי עכשיו לשתות, היא גורמת לי לאכול, היא גורמת לי עכשיו לפעול. אם היא לא תתלבש בלבוש האלוקי, ההנתקה הזאת תלך ותיצור טרגדיה. צריך לקיים מצוות מעשיות הנעשות על ידי הגוף ממש. זאת אחת התשובות לשאלות הכי ידועות שכולנו שואלים תמיד. באמת מעניין הפרט הזה? באמת זה מעניין? זה בשביל זה אתה נבראת בכלל, לא בשביל הסברה הפילוסופית שאמרת לפני דקה. אחרת הענן לא ירד על האוהל. זה סוף הכתיסה שלנו. אחרת לא יהיה פה ענן על האוהל בכלל. זה לא יהיה. זה לא יוכל להיות. כדי להמשיך אור והערת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמית, שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש, צריך לקיים מצוות מעשיות הנעשות על ידי הגוף ממש. שאז כוח הגוף ממש שבעשייה זו. אדם עכשיו מניח תפילין, עוד דקה בעזרת השם. אז מה הוא עושה? הכוח הזה של הפעולה הזאת הופך לחלק מהמצווה. ואז הוא נכלל באור השם מהאצבע, הכוח, התנועה, הנפש החיונית. ונכלל באור השם ורצונו ומיוחד בו בייחוד גמור. והוא הכוח הזה לבוש השלישי של נפש האלוקית. ואזי כאשר כוח המעשה הזה מתקלל, מתייחד ברצון הפנימי, ברצון העליון, גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש, שמקליפת נוגה, מתהפך מרע לטוב, ונכלל ממש בקדושה כנפש האלוקית ממש. הרי האצבע הזאת לא פועלת בפני עצמה, היא פועלת מכוח כל הגוף. הצורה שבה היא תפעל, היא מה שיקבע בעצם, או היא תיקבע על ידי התנועה החיונית שלך בכלל. איך זה יפעל? איך זה יתרחש? מראשו ועד רגליו. ותזכרו, וגופי דברנש יהיו פתילה. לא המחשבה, לא הדיבור. מהי הפתילה? גופי דברנש. למה מוזכרת הפתילה? כי הפתילה היא מראשו ועד רגליו, כי אם יש נתק באיזשהו מקום בפתילה, אז זה לא יעזור השמן הכי טוב בעולם. מה דינו של מומר למצווה אחת? הוא מומר לכל התורה כולה. הוא מומר למצווה אחת, הוא אומר, אני בעד הכל. ותף ריש לבית מצוות ואני, ביטול גמור. אחת לא מסתדר, מה לעשות לו? ולכן מומר למצווה הזאת, לא מוכן. אז הפתילה לא פועלת. כי כדי שהפתילה תפעל, אז הפתילה צריכה להיות פתילה דגופי דברנש מראשו יד רגליו. וחכם עיניו בראשו. וזה לא מכנס, זה החלק האחרון של הפרק, שבגלל קוצר הזמן אליו מכנס בהמשך. החכם עיניו בראשו, הוא מדבר, הראש זה כבר המקיף. לא הראש עצמו, אלא כתוב על ראשו. יש שני מושגים בהשראת שכינה. יש אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה, אמו. יש משפט אחר שכתוב בזוהר. הכל עשרה מישראל, כל בי עשרה, לא ביניהם, שכינתה, שריה. בעברית זה על. אתם יודעים מה זה על? על פירושו, זה לא נמצא בפנים. זה לא בחינת אור פנימי, זה בחינת אור מקיף. זה על. מה לעשות כדי להכניס את האור מקיף הנה? לפעול. הרב המגיד אמר, שאם היה נכנס מלאך, ראינו אותו פעם, שאם היה נכנס מלאך לעשרה מישראל, באמצע משחק שש בש בקזינו, והיה נכנס לשם המלאך הכי עליון, הוא היה נשרף מהקדושה. הוא היה נכנס באמצע שש בש, משחקים עכשיו, אבל עשרה יהודים. כי עשרה מישראל, הכל עשרה שכינתה בישריה. הוא מבין במקיף המלאך, אז הוא היה נשרף מיד. הוא מספיק מבין בשביל להישרף. אבל זה עוד לא אומר את המושג האחר בחזאי. שכינה ביניהם. מבינים את ההבחנה? חזאי מדברים שניים שיושבים ועוסקים בתורה, מניין ששכינה ביניהם. מבינים את ההבחנה בין שכינה ביניהם לשכינה על מראשותיהם? יש שכינה על ראשו. בעומק, לכן הרעיון שלא יהך אדם בגילוי הדרישה ועל אדמות, זה לא פי בשעת עשיית המצווה. לא כתוב שם. למה? כי זה שייך לזה שעל ראשו תמיד יש מקיף. מה זה משנה עכשיו בכלל? אלא מה עושה עשיית המצווה? היא מעבירה את זה ממקיף לפנימי. היא מעבירה את זה לפעולה. מה עושה פעולה של אדם? זה מושג הפעולה. כאן זה הקדמה למה שהולך להיות על אגב. זה המושג של הפעולה שהאדם עושה. איפה זה בא לידי ביטוי? באופן הכי בטל אליו יתברך, ככל שהלבוש הוא תחתון יותר. לא ככל שהלבוש הוא עליון יותר. ככל שהלבוש הוא יותר תחתון, והעיסוק הוא בלעשות לו דירה בתחתוניים בחושך היותר כפול ומכופל, אז ממילא ההשראה תופסת באיזה דבר שהוא יותר דבר, נכון? והוא עוד יותר בטל. מה החידוש? כדי שהשמן יפעל, הוא צריך להיות דבר. אבל כדי שזה יפעיל את האור אין סוף, הוא צריך להיות בטל. אז מה השמן שהכי יכול להפעיל את האור אין סוף? הכי מגושם. הכי מגושם שבטל. אתם נראים, אנחנו מתחילים להקדים את נתאבה הקודש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הוא ישאל בתחילת הפרק הבא, ומה אצלו עליון ותחתון, מה שהזכרנו בשם הרבה, נדמה לי אפילו בפעם האחרונה, שהזכרנו בשם הרבה על המלאכים. זוכרים, מה שאמרנו, שהמלאכים שביקשו את התורה, והקודש ברוך הוא אומר למשה להחזיר להם תשובה. והשאלה המפורסמת, אבל מה פתאום, מה בכלל המלאכים, למה למלאכים מגיע זכות קדימה? מה הסברה שלהם? גם כל הזמן אנחנו מצדיקים את זה, אבל למה הם טענו? ואז התשובה היא שהם טענו כי הם בר מצווה, הם יותר קרובים. ומדין בר מצווה מגיע להם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, השב להם תשובה. והוא אומר למשה, השב להם תשובה, לא כי הקדוש ברוך הוא לא ידע את התשובה. אלא מה משה אומר להם? נכון שאתם בר מצווה. לא במובן הפיזי, אין פיזי. מה זה בר מצווה? אצלכם יש פחות חושך. אז אתם יותר בר מצווה. אבל למה אתם צריכים את התורה? למה נותנים לבר מצווה את הנחלה שלו? למה זה מגיע לבר מצווה לפני היהודי שבא מלוס אנג'לס עכשיו לקנות? מה פתאום? למה זה מגיע לשכן? כי יש לו 10 ילדים ואין לו איפה לשים את השלושה האחרים. אבל אם הבר מצווה רוצה את הדירה הזאת כדי לעשות שם מוזיאון, והוא מלוס אנג'לס בא כי אין לו מקום לילדים שלו, אז הוא קודם לבר מצווה. אז אומר משה רבינו למלאכים, בשביל מה אתם רוצים את התורה? אתם הולכים לגור? אתם הולכים לעבוד שם? אתם הולכים לפרנס שם ילדים? אתם הולכים להתמודד שם אם לא תרצח ואם לא תנאף? מה אתם הולכים לעשות שם? אתם הולכים להגיד שם דרשות בקבולת. דרשות בקבולת, תגידו בווירטואלי. לכן צריך משה רבינו לענות על זה. מפני שכדי לטעון את הטענה הזאת על פי ההלכה, אז הקונה צריך לטעון, לא יכול הקדוש ברוך הוא להגיד את זה. כי משה רבינו צריך להגיד, אני צריך את זה כדי למשות את הכל מהמקומות של משה. רק אני צריך לעשות את זה, כי אנחנו משה כל אחד ואחד. לכן אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו, ככל שזה מגושם יותר ויותר איזה דבר, והשראה יכולה לחול בדבר, שהוא יותר שייך לביטול. כי האור אין סוף קיים בחושך הכפול ומכופל, לא פחות ממה שהוא קיים בשמי שמיים העליונים. אלא מה? זה לא מגלה. ומה שאנחנו מתארים עכשיו על הגלובוס, קיים גם בי. זה קיים במחשבה יותר ממה שזה קיים במעשה. זה בדיוק למה שהמעשה יכול לייצר השראת שכינה יותר מהמחשבה. מה זה? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם עד הפרט הזה, נכון? ורק אז אתה קולה הכל, אגב, בא מהפרק הקודם שבו הוא מסביר איך האדם הוא המשכן על כל פרטיו. זוכרים שהאדם הוא בעצם המשכן. אנחנו נעמוד בזה רק השורה האחרונה. ואזי מה כשגם כוח המעשה מתקלל ברצון הפנימי, אז גם כוח הנפש החיונית שבגופו ממש שמקליפת נוגה נתהפך מרע לטוב ונכלל ממש בקדושה כנפש האלוקית ממש, מאחר שהוא הוא הפועל ועושה מעשה המצווה. כלומר, למרות שהמצווה באה מהנפש האלוקית, אבל הנפש האלוקית לא יכולה לעשות אותו לבד, אלא מה עושה את המצווה? הייחוד של הנפש הבהמית והאלוקית. אז הייחוד הזה, הייחוד הזה, זה מה שהופך עכשיו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת היא הדבר המחבר, הממצע, בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. מה עושה את החיבור הזה? מה עושה את המיצוע הזה ביניהם? הפעולה המעשית, שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל. בלעדו הכוונה היא בלי הכוח של הנפש החיונית. לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל, לא עלינו אדם לא מתפקד. כמה הוא יחזיק? הנפש האלוקית תחזור למקורה תוך זמן קצר. היכולת לתפקד זה בגלל שהנפש החיונית פועלת. היא נושמת והיא אוכלת והיא שותה והיא מתפקדת. עכשיו, אם היא פועלת והיא ממשיכה את שני הדברים, נפלא. ואם היא פועלת ומייחדת ומייחדת אותם, כי היא הנפש האלוקית רוחנית, והגוף גשמי וחומרי, והממוצע ביניהם היא נפש החיונית הבהמית המלובשת בדם האדם שבליבו וכל הגוף. הממוצע עוד פעם לא רק במובן של איך הקדוש ברוך הוא ברא את זה, אלא הממוצע ביניהם ואיך אני עושה את זה, איך אני עושה את הפעולה הזאת. אז הפעולה שמתרחשת דווקא על ידי נפש החיוני בלעשותו היא זו שמייצרת מציאות של שמן על ראשך על יחסר וחכם עיניו בראשו. כאן הוא בעצם חותם את זה, זה קשה לעצור באמצע, אבל זה החלק האחרון של הפרק, צריך להיכנס אליו בפני עצמו. כאן הוא חותם את הסוגיה הזאת של הינוקה, וממנה הוא נכנס מיד מיד, ולזה ניכנס בעזרת השם ביום ראשון. מה זה? היה לנו פרק ארוך ארוך, אם אתה זוכר, איך בלימוד התורה מתרחש מה שלא מתרחש בעשיות. בקיצור, שואל פה שאלה חשובה מאוד. שם הוא דיבר על איך בלימוד התורה אתה מתחבר עם מחשבתו של הקודש ברוך. נכון. זה חשוב בפני עצמו. השראת השכינה זה עשייה. אתה לא הפעלת עדיין את כל הפעולה, כן, ההתנדנות הזאת עזרה מאוד. אבל הפעולה, כי היא עשתה דיבור, היא עשתה עשייה. אבל הפעולה של העשייה היא ההשראה. השמן הוא מעשים. הוא דן טבן. הסיפור הידוע שרב שלוימן, הוא על יוסלה. אין למעלה דלתות ומעטפות. יש הכל. אבל מעטפות שבורות, דלתות שבורות ומעטפות שאפשר להכניס, אין שם. המעשים הטובים הם הדבר שהם תמיד נעשים במקום שהוא הכי דבר שיש. לכן אגב אנחנו אוהבים לברוח מהם. הם תמיד נעשים בהכי דבר שהוא הדבר היחיד שבעצם בטל וממלא את תכלית בריאת העולם. כי תכלית בריאת העולם היא לעשותו. לכן הלימוד הוא ההידבקות במחשבה האלוקית. הוא ההידבקות בתוכנית של האדריכל. דיברנו על זה פרק שלם. יותר. בהבדל בין הלימוד לבין הסגות. ודאי, הכל נכון. וההשגות הפנימיות, וההשגות המעשיות. גם בלימוד, עצר שם האדמור הזקן ואמר, והגדול שבכל הלימודים הוא לימוד הגליה. הוא הלימוד של הדברים פה בפועל. כי הוא מכניס לך את היכולת לתרגם את ההידברות הזאת לבדבקנו על ידי מצוותיך.
אבל זה לא בא
לנקש. לא. לא, זה לא מקיף אותה. זה לא תופס את כולה. להתפוס את כולה, אתה צריך לבוא מלמטה. והיא הממוצע ביניהם, היא הגורם לנפש האלוקית ולנפש הבהמית להפוך למאוחדים ומיוחדים בו יתברך.